היי גילי.
היי ניב.
היי לאורחים שלנו, אמיר פקטור ומאיה בניסן.
שניים היום.
שניים במחיר אחד.
ממש. והיי למאזינות ולמאזינים.
אנחנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של ישראל. והסקט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר ביום ראשון מספר לכם על כל מה ששווה תרבותית לקראת השבוע הקרוב.
יש כאלה עדיין.
מעטים?
מעטים והולכים ומתמעטים, אבל יש.
זהו, בדיוק כתב לי מאזין שלנו, שאל, למה שלא פשוט תגידו שאתם פודקאסט הטלוויזיה? למה אתם מסתירים? אין בושה בלהיות פודקאסט טלוויזיה, ולמה אתם מסתירים? והתשובה שלי היא שאנחנו עוד מאמינים, גילי.
כן.
נכון?
מאמינים בני מאמינים.
כן, אנחנו מאמינים שהתרבות תחזור תוחזר, ואז אנחנו פשוט נשתלב בה עם הפודקאסט שלנו.
ממש ככה.
כן.
ולכן, השבוע יש לנו משהו קצת אחר.
כן.
אנחנו נקדיש את מירב הפודקאסט שלנו לראיון עם מולי סגב, שהוא העורך והמייסד של ארץ נהדרת.
כן.
שחזרה ממש באחרונה לעונה ה-18 שלה.
תראי, יש בחירות סבב 4, אז חייבים.
מוכחים.
כן.
ואנחנו נכנך בסיבוב מהיר, שנכון, יהיה בו מלא טלוויזיה, אבל לא רק, חביבי, לא רק מאזין יקר.
וואו. אני רואה שאת מכינה לי הפתעונת.
אני כולי צמרמורות מרוב מה ההפתעונת שאני הולכת לספר לך עליה.
כן, אבל לפני זה גילי, עכשיו שנה חדשה, ודיברנו על זה שאנחנו מחכים שהתרבות תחזור, אז בואי נאחל לעצמנו ולמאזינות ולמאזינים איחולים לבביים.
אני מאחלת לעצמי איחול לבבי לצפות בברבי בהופעה.
כן, את רוצה להיות ספציפית?
כן, אם אפשר, הופעה של אסף אמדורסקי, שהופעות רבות שלא צפיתי בברבי, ואני אשמח להוסיף עוד אחת, אסף. נלך תופיע בברבי, אני אבוא.
כן, שזה הופעה שלא תהיה בחצר, לא. נכון, עם עוד אנשים.
משהו אלקטרוני כזה, עם הרבה כלים, כזה אני רוצה.
כן, 5 קלידניות שעוטפות אותו עם סרבלים לבנים.
כולם בסרבלים לבנים, כן. כן, לא רק הוא.
אז באופן מפתיע, אני מאחל לעצמי ללכת למופע מחול. למה? למה?
איך הרגשת אותי? עכשיו חיממת את ליבי.
כי זה כאילו שלך.
זה כאילו שלי, כן.
אבל
פתאום אני אומרת, אז מרגע, מה לא בסדר איתי? למה לא רציתי גם מופע מחול?
כי אני אגיד לך למה אני רוצה. כי אז נדע שהכל בסדר. כי מופע מחול, רואים אותו באולם יחסית קטן וצפוף. ונגיד, אני חושב על 2019 של בת שבע.
לא בהכרח רואים באולם קטן וצפוף, אבל זה באמת ההופעות הכי טובות.
נכון, אני, בראש שלי פשוט יש את שתי הופעות המחול האחרונות שהספקנו לראות לפני שסגרו אותנו, שזה 2019 של בת שבע, והמופע של אוהד פישוף ונועה צוק, וששניהם היו בחללים מאוד קטנים, והרקדנים כמעט נגעו בך, שזה דבר שאתה, אני רואה היום בסרטים וסדרות, אני רואה אנשים נוגעים אחד בשני, אומר, מה אתם עושים?
שימו מסכה!
תתרחקו זה מזה. ולזה אני מתגעגע. אני מתגעגע ללא לחשוב פעמיים לפני שאני רואה את הזולת, ונוגע בו ומושיט לו יד, ושהוא מתקרב אליי, ולא לחשוב על מה מרחק הנשימה שלו ממני. ואם אפשר גם תרבות אפרופו זה, באמת אני מאחל, וגם באמת אני חושב שאנחנו מאחלים לכל אנשי התרבות ואחורי הקלעים של התרבות, שמובטלים כבר כמעט שנה, שיחזרו לעבודתם ויעשו את עבודת הקודש להם.
ממש ככה.
כן, ואם אפשר, את יודעת, אם אפשר, נגיד.
אם יתפנה,
נגיד,
אם יתאפשר.
אם יתאפשר, לעלות על מטוס לניו יורק שבאמריקה.
כן.
כמו שאת אוהבת
לומר. קהילת קודש ניו יורק, כן.
ולראות את אמריקן אוטופיה של דיוויד ברן, אחרי שבארץ יסתדר והכל.
אז אני אותו דבר.
תרבות ערכה קודמת.
אם אפשר, מופע של ניל יאנג, וואו, זה יגשים לי חלום.
כן?
כן.
יאללה, פרגן לך. כפי שהבטחנו, נמצא איתנו כאן מולי סגב, העורך הראשי של ארץ נהדרת, שנמצאת עכשיו בעונתה ה-18.
נכון.
כן, אז מזל טוב, 18, חי.
מותר לשתות כבר.
כן.
מולי, אני רוצה, אם אפשר, להתחיל מהמערכון של לוויתר בנאי, ששידרתם בתוכנית האחרונה.
צחקתם, נהניתם. עכשיו מילה ברצינות. חשוב לי להבהיר שעל אף מה שראיתם כאן, אין לי שום דבר נגד הופעות בבתים של אנשים. להפך, הנה מספר הטלפון שלי להזמנת הופעות. זה באמת המספר שלי. לכם יש חצר, לי יש גיטרה. לכם יש רק מרפסת קטנה, לי יש גיטרה קטנה.
פנייה של לוויתר בנאי למצלמה, עכשיו ברצינות. אין לי שום בעיה להופיע בבתים. אם יש לכם מרפסת קטנה, לי יש גיטרה קטנה, תתקשרו, זה המספר האמיתי שלי, ואז הופיע מספר טלפון שנראה אמיתי, ובאמת הוביל את המתקשרים למשרד הבוקינג של אביתר בנאי.
התקשרת?
לא התקשרתי, שמעתי, כי המערכון הזה, שבאמת היה מאוד מצחיק, והוא הראה מה קורה בהופעות הביתיות שנעשות בחצרות של בתים, של אנשים שידע מסגת, יש לומר, אבל נהיה מזה סוג של סיפור, נהיה איזה בלגן קטן. ואני רוצה לשאול על שני דברים. אחד, אני חושבת שאולי זה היה האופן שלכם לטפל בתרבות, ובאופן שבו לא קורה איתה שום דבר.
נכון.
וזה מוביל אותי בעצם לשאלה השנייה, שגם אנחנו יודעים שהמנדט שלכם הוא הרבה פעמים פוליטי, בטח בתקופות של בחירות או לפני בחירות, משהו, זאת אומרת, השגרה שלנו בשנים האחרונות, כי זה כל הזמן. כשאתם מפנים את הזרקור לנושאים אזרחיים, על מה אתם נתפסים? מה תופס את המחשבה? והאם יש איזה כיוונים אידיאולוגיים מאחורי זה?
וואו.
סדר יום, סדר יום אידיאולוגי?
את סיימת או שיש עוד חלקים לשאלה?
זה שאלה ומונולוג.
זה השאלה של יעקב ברדוגו כזאת, שכאילו, אני רק צריך להגיד כן, ויש כותרת. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו, הטכניקה בדרך כלל היא לנסות לספר סיפור קטן, שיש לו משמעות יותר באזורי המקרו. זאת אומרת, כל הסיפור, כל מה שקורה עם עולם התרבות, שלא רק סגור, כבר שכחו שהוא סגור. זאת אומרת, לא יודע אם אתם רואים, יש מין כזה, עכשיו איזה מם רץ שעשו בחדשות, מה הענפים שהכי נפגעו בקורונה, ודיברו על בתי קפה, ואני לא יודע מה, עוד כל מיני דברים כאלה, מסעדות, ושכחו לגמרי שיש עולם שלם שהוא פשוט סגור, ואנשים מובטלים כבר שנה. אז ברור שאנחנו רוצים לדבר על זה. התופעה שראינו בחודשים האחרונים, זה מצחיק, כי כאילו אתה סוגר דלת, אז זה מגיע מהחצר, ואנשים רוצים לצרוך תרבות, ואומנים רוצים להופיע, ונוצר מין דבר כזה, שבעיניי אגב הוא מקסים, שאומנים מופיעים בחצר של אנשים, זה לא פחיתות כבוד, וזה אפילו יוצר חוויה די אינטימית. לפעמים זה גם יוצר חוויה כמו החוויה שתיארנו במערכון הזה, כי באמת יש בזה משהו שהוא קצת awkward לפעמים. אבל זה הסיפור שרצינו לספר. ואיכשהו אנחנו אוהבים בדרך כלל לעשות איזשהו טוויסט בסוף מערכונים, כי את יודעת, זה נחמד. Mm-hmm. מה גם שבטח שלא רצינו שיראה כאילו אנחנו מתנסים על הקהל, על האנשים שמזמינים את זה, ויותר נחמד שבסוף האומן צוחק גם קצת על עצמו. אז הוספנו את התוספת הזאת, ויתר ממש זרם, והיה נורא מצחיק. זה נכון שהוא שיחק טוב, אז היה נראה כאילו באמת נורא נורא מסכן. הוא לא מסכן, אף אחד לא מסכן, אבל יש פה סיטואציה כללית מאוד מאוד בעייתית. זה שבסוף זה היה הטלפון שלו, אולי זה היה אחד יותר מדי. אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, אנחנו בטח לא צפינו שאנשים יתקשרו וירצו לתרום לו כסף, וכל מיני דברים מוזרים מאוד שקרו אחרי המערכון, אז לא, אין לו שום, לא זקוק לשום דבר מהסוג הזה כמובן. מצד שני, יש אלפי עובדים בתעשיית התרבות שלא מתפרנסים כבר שנה, ואולי העיניים הנוגות של אביתר בנאי עזרו לשים איזשהו זרקור על הדבר הזה, ומישהו צריך גם לחשוב על זה.
אני מסתכל על מערכוני פתיחה, על האולפן, אני אומר, איך יש להם עוד כוח?
זה המדינה צריכה לשלם לכם ולהמצג על פיצויים, על מה שעושים לכם בשנה האחרונה.
לא, איך אפשר לקחת את המציאות הזאת, שהיא כל כך כבר מוגזמת ומוקצנת, וההומור כבר מובנה בתוכה, ההומור המקברי, ואז לעשות תוכנית שתהיה מצחיקה, וגם תגיד משהו.
אני חושב שבאמת, כאילו, אני גם רואה באמת את הכתבים שמתלוננים, אוי ואבוי, עוד פעם נצטרך לעבוד קשה, אני חושב שיש בזה משהו קצת בעייתי. הבעיה היא לא של ארץ נהדרת ולא של דפנה ודפנה ליאל ועמית סגל. הבעיה היא בעיה של משבר פוליטי ומשבר שלטוני ומשבר חוקתי והשד יודע מה. משהו פה לא עובד במדינה וזה מטריד ובעייתי מאוד. לנו זה כיף, אתה יודע, כל עוד יש בחירות, יש אקשן, אנשים מתעמתים, זה הופך לנו את החיים ליותר קלים, כן? לא, אני אחרון שהתלונן על זה. מה גם שבאמת במערכת בחירות הזאת החליפו לנו גם קצת את הדמויות, אז בכלל נחמד, יש גדעון סער, יש חולדאי, יש כל מיני, זאת אומרת, אנחנו לפחות קצת רעננו שם את הסגל.
ומה גרם לך אחרי כל כך הרבה שנים לעבור לפוליטיקה הארצית?
ראית את העיר? אין מסעדות, אין חנויות, מה אני אנהל? חתולים? זה אפילו לא טעים.
כן, תל אביב בהחלט השתנתה בעקבות הקורונה.
לגמרי, אתה בא לקבוצ בחנות ארנונה, הוא אומר לך סגרתי, אתה לא רשת לי להזכרה? אז אתה אומר לו, צודק, תביא ערכת שילוט.
בדרך כלל כשאנחנו נהנים, זה אומר שהמדינה בבעיה. ונראה לי שזה המצב.
אני זוכרת ששמעתי אותך פעם מדבר על הדמות של אביגדור ליברמן, בהקשר הזה שניסיתם לעשות אותו כמה שיותר אפל, ודווקא זה גרם לקהל נורא לחבב אותו. ניסיתם להקצין איזה תווים באישיות שלו, ויצא שלא רק שאנשים לא הבינו את המסר, זה גם הפך אותו להיות יותר חמוד.
דמוקרטיה זה בדם שלי. הנה ככה מקבל החלטות. מי בעדי? מי נגדי? ניצחתי, ברכותיי, תודה לי, בורקס, לא תודה, יש פטריות, לא, יש רק גינה, אני לא אוהב, אז תן לי, תודה רבה.
לא חושב שזה יצא יותר חמוד, אני חושב שיש אנשים שסוג כזה של אפיל ודימוי, הוא פשוט מדבר אליהם.
אז כשאתם מעצבים דמויות, נגיד מה שעוללתם למירי רגב.
חשוב לי להעביר את הדברים שצבחתי אצל אופירה וסטקוביץ', שאני אדאג שברקו לא יאמר את נבחרת ישראל אם הוא לא יעשה מה שנגיד לו. תבינו, זה לא אישי. ככה אנחנו ממנים את כולם. את מבקר המדינה, פרקליט המדינה, ראש המוסד. הנה, סתכלו, זרקתי פה נתח ניצבים. בואו נראה אם הוא יכול להיות מפכ"ל. הלו, אתה לא תתהפך על ביבי כמו אלשיך. הבנת אותי, הסטייק.
כשאתם מעצבים דמויות, אתם חושבים על איך זה יתפס אצל הקהל? מה זה יעשה לקהל?
אין דרך להעריך את זה. אין דרך לדעת את זה מראש. אנחנו רואים... פוליטיקאי, יש לנו איזה הבחנה עליו, יש לנו איזה משהו איזשהו רגע שהוא מעורר אצלנו או היא, וזה בא לידי ביטוי בדמות שנמצאת על המסך. זה גם באמת כל כך כל כך מורכב, ויש כל כך הרבה וריאנטים. זאת אומרת, הדמות של מירי, ובאיזשהו מקום גם הדמות של ביבי, החיקוי הוא חיקוי אימפרסיוניסטי, זה לא חיקוי אחד לאחד, זה בעצם הרושם שהאנשים האלה מותירים עלינו. זאת הסיבה, אני חושב, את מירי עושה גבר.
כן.
זה דבר שאנחנו כבר כמעט, כמעט לא עושים. עשינו הרבה יותר בשנים הראשונות. לעומת, את יודעת, יש חיקויים שהם הרבה יותר מדויקים, אפילו החיקוי של ליאור אשכנזי עושה לגנץ, הוא הרבה יותר...
כן, זה כמו שהיה לי על קצה הראשון גנץ.
כן, כן, כן.
רק לפני שנה, שחשבתם שאני רבין 2. אבל הערב, בעקבות עזיבתם של גבי אשכנזי, ניסן קורן, אסף זמיר, מיקי חיימוביץ', הצבע הכחול, מיכל קוטר וונש, 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 הייתה לנו מישהי כזאת? טוב, מה זה משנה? בעצם, טוב, יהיה יותר קל להגיד מי נשאר. אני עומד פה נחוש ומבשר לכל תומכי. אני פורש.
וואו.
לא, סליחה, התבלבלתי.
הוא החיקוי שאולי הכי בולט של השנים האחרונות, החיקוי שזרחוביץ' עושה לבנט, שלוקח בעצם מרכיב אחד באישיות שלו, שבנט בעצמו מנסה להיפטר ממנו. באמת, הוא עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים, זה סוג של מלחמה פנימית. הוא מנסה להתגבר על הדבר הקצת אימפולסיבי וילדותי, שלפעמים קופץ לו.
שגורם לו פתאום לצאת מאולפן.
גורם לו לצאת מאולפן, גורם לו לכל מיני דברים. וזרחוביץ' קלט את זה, עוד כשזה רק התחיל לעשות את החיקוי לפני איזה 3 שנים.
מיינים! עכשיו תראו איך מחזירים את ההרתעה. הלו, ביבס! תקשיב לי טוב, האולטימטום שלך חזר. אתה ממנה אותי לשר ביטחון, או שאני מתפטר. סבבה? אז אתה משאיר אותי שר חינוך, או שאני מתפטר. יא! יא! עכשיו אתה מזון, ועכשיו תקשיב לי טוב בידה ושריף חדש בעיר. אתה ממנה אותי לגבר הסקסי של ישראל במקום דודו פרוק, או שאני מתפטר. הלו? הלו. יש לך 2 שניות לנתק לי בפנים או שאני מתפטר? יא!
לקחת את הדבר, הרבה פעמים, את התכונה שהפוליטיקאים מנסים להסתיר, או מנסים להסוות, או מנסים... ולהגיד, לא, 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 ראינו. אנחנו יודעים מה אתם מנסים לעשות, אבל אנחנו רואים מתחת למסכה, וכשזה עובד, אז חיקוי הוא טוב, והדמות היא אפקטיבית, אני יודע.
דיברת על רענון הסגל של המערכת הפוליטית, גם אצלכם יש רענוני סגל, או ליתר דיוק, הרחבת הסגל. איך זה לעבוד פתאום עם צוות כזה גדול של, של שחקנים, של קומיקאים, הנבחרת הכי גדולה שהייתה לכם?
אנחנו רואים את זה כבר קצת אחרת, אתה יודע, התחלנו במין, היו שבעה אנשים שעשו את כל הדמויות, זה היה מין כזאת תוכנית. בשנים האחרונות, מעבר לסגל יחסית מצומצם וקבוע, יש לנו הרבה מאוד סוגים של אירוח או אירוח מתמשך של שחקנים שאנחנו מביאים אותם לעשות דמות אחת. האמת שזה באמת ההשראה פה היא מ-SNL עם אלק בולדווין וכאלה.
ולארי דיוויד.
ולארי דיוויד, כן, יש משהו מאוד מאוד נחמד בזה שמגיע מישהו לעשות תפקיד אחד.
כן, גם זה נחמד, אפרופו SNL, זה נורא נחמד בעיניי שפתאום, נגיד, חוזר פרידמן לעשות תפקיד אחד.
זה בית הלורדים, זה משהו אחר. זה יש לנו את הווטרנים שלנו, שאנחנו קוראים להם, שוב, עם איזה חיקוי שממש מצדיק את זה וכולי. אבל בסוף זה נותן איזשהו מגוון, ואני חושב שזה עוזר לשמור על הרענונות של התוכנית. מעבר זה שזה פותר לנו גם בעיות. תראה, למשל גדעון סער. גדעון סער זה מה שנקרא, היינו קוראים לסוג כזה של דמות, מספר מוות לשחקן. זאת אומרת, לעשות חיקוי של אדם כמו גדעון סער זה עונש לשחקן שהתנהג לא יפה. אבל ברגע שהוא מועמד מוביל לרשות הממשלה, צריך לפתור את זה. ובאמת חשבנו על זה המון, ובסוף באה ההברקה להביא דודו ארז, שהוא בעצם הבן אדם היחיד שיכול לעשות חיקוי של גדעון סער.
כי הוא עושה חיקוי של עצמו, עושה את גדעון סער.
כי הם חולקים תכונות משותפות.
וגם מראה, לא מאוד שונה.
כן.
זה היה נראה לי פיצוח כזה של אהה.
כן, זהו, זה היה רגע משמח, והוא גם היה ממש נהדר. ועוד כל מיני, אתה יודע, יניב ביטון, שפתאום עושה בטוויטר חיקוי של יולי אדלשטיין.
אזרחי ישראל, עיניכם הרואות שבזמן שאחרים עסוקים בפופוליזם, אנחנו בממשלה לעומת זאת גם, וזה לא סוד, ההפך הוא הנכון ואף יותר מזה.
בחיים לא הייתי חושב ש... זאת אומרת, זה ממש לא הטייפקאסט הראשון שהייתי חושב עליו ליולי אדלשטיין, אבל הוא עושה את זה בצורה כל כך מבריקה, והוא גם כותב מעולה. אז זה תענוג, אז זה כיף, בקיצור. החוזה שלנו עם הצופים הוא, אנחנו נעזור לכם לפלטר את המציאות הישראלית, להקל אותה בחיוך ועם צחוקים ועם קצת ביקורת וכל הדברים האלה, ואנחנו נביא לכם את הקומיקאים הכי טובים במדינה בשביל זה, זה הכל.
איך אתם מחליטים על מה להתמקד? כאילו, איך זה עובד פשוט? תכניס אותנו לחדר הכותבים. מה מעורר השראה? האם יש לכם משהו שאתם רוצים לעשות ואליו אתם הולכים או שמישהו מביא איזה דמות, או מישהו מביא איזה ויץ, ותופרים מסביב זה חליפה.
לפעמים ככה ולפעמים ככה. בסוף זה עובד קצת כמו עיתון, שרואים מה חשוב, ומה מעניין, ומה חדש, ומה... זה המון המון שיחות שלנו, שמשיבות מערכת פשוט, שזורקים נושאים, וזורקים חוויות אישיות, ראיתי ברכבת משהו כזה, הלכתי אתמול בשבת, הייתי במין... הפעלה כזאת לילדים שווה מה... את יודעת, פשוט זה ממש ממש דומה למערכת עיתון, ועבדתי הרבה שנים בעיתון, אז מלאכת האיסוף היא דומה, ומצד שני, גם השחקנים שיש להם חיישנים אחרים, הם יכולים להביא לך פשוט דמות, או שהם נתקלו בה, או שהם ראו באיזשהו מקום, והדמות הזאת כבר בעצם היא מין קפסולה כזאת, שמספרת כבר את כל הסיפור.
תן דוגמה.
רובן ואסתי. אתה יודע, זה לא שבאנו ואמרנו, אוקיי,
גם יש... התאורטלים.
גם התאורטלים. יש תופעה שנקרא שהתחזקות של חילונים שמקרבים לדעת ומדברים המון שטויות. אפשר ללכת ככה, אבל במקרה הזה זה בא הפוך. זה בא דרך זרחוביץ' וליאת, כל אחד מהאסוציאציות שלו, וזה התחבר למערכון שאומר, מספר את סיפור על התופעה הזאת.
אבל אני חושבת שבאמת בעניין הזה של החיישנים והקולטנים, שזה אחד הדברים החזקים בארץ, שכל עונה יש איזשהו איזושהי דמות, או איזשהו קו עלילה כזה שמלווה את התוכניות, ופתאום יש איזה משהו חברתי כזה, שאתם מצליחים איכשהו לשים עליו אצבע לפני שאנשים ממש מבינים שזה קיים. לפני שזה נהיה בדיחה, אתם הופכים את זה, כאילו מצליחים איכשהו להגדיר את זה באמצעות דמות, או זה היה ככה עם לובה, זה היה עם הטורטלים, עם המתעשרים החדשים, זה היה, כאילו יש לכם...
דירת השותפים בתל אביב.
דירת השותפים בתל אביב. כל פעם יש איזה דרך שמשהו נקלט מהאוויר, ומעובד ומופיע על המסך, ואז זה כבר כמעט... איך לא ראיתי את זה קודם?
זה בדיוק כמו שאתם יושבים במערכת שלכם, ואתם אומרים, יש תופעה כזאת וכזאת, בוא נעשה על זה כתבת מגזין.
המקום שבו טעית זה שאתם יושבים במערכת שלכם.
נכון, זה בקושי שישבתם פעם.
אז זהו, אבל זו שאלה, אני חושב, מהותית עכשיו. איך באמת מתקיים חדר כותבים בקורונה? זאת אומרת, אתה אומר, אתם יושבים במערכת, אז אנחנו, המערכת שלנו הפכה להיות ישיבות זום, שזה הדבר הכי לא מפרה ומבאס בעולם. אתה אומר, זה כמו עיתון. קשה לעשות עיתון בתקופה כזו.
אנחנו עושים עיתון בוואטסאפ.
כן.
צערי, אני מתוודא שאנחנו לא שינינו את שיטות העבודה שלנו בעקבות הקורונה, ולמזלנו, בינתיים אנחנו הצלחנו להתחמק מהנגיף. אנחנו, באמת, זה סוג של, נקרא לזה קפסולה, בסדר? כן. אגב, קבוצות הוואטסאפ בהחלט הפכו את יום העבודה שלנו ליום עבודה של 24 שעות, זה כן דומה. אנחנו עובדים כל הזמן.
הזכרת קודם את החיקוי של יניב ביטון בטוויטר, אתה עושה סקאוטינג ברשתות חברתיות?
איפה שיש, מה, אתה יודע, פעם היית צריך ללכת למועדוני סטנדאפ, עכשיו אין, אבל יש המון המון דברים.
אז איך מוצאים דברים חדשים, כשאין, הזכרת קודם אין תרבות, אז אין תרבות, אין מועדוני סטנדאפ.
יש אבל מצלמה באיכות מדהימה לכל אחד בכיס, אתה לא מבין איזה שינוי זה, זה כמות הכישרונות שאני רואה בסטורי באינסטגרם ובפייסבוק ובטוויטר וביוטיוב, וזה באמת אין סוף, וזה דרך נהדרת, באמת זה יותר פשוט היום. אתה יודע, מישהו כמו תמיר בר כזה, זה דברים שאנחנו, אגב, כבר כמה שנים אנחנו מאוד מאוד פתוחים לשם, כן? עם גם רוי קפרי וניר וגלי וכל מיני דברים כאלה.
הזכרנו את הטורטלים, היה את המערכון המדובר של הטורטלים בדובאי.
אז מה שכנע אתכם בסוף לבוא?
החלטנו לעשות פה את הבור מצווה של מל.
הוא יהיה הילד הראשון בארץ שעולה לתורה בדובאי.
יאה, מברוק עליגי, אריס.
וואו, כבר בר מצווה, איזה מרגש. מה שזה יש שצמח לי בין הברכיים.
נכון, נכון. אז זהו, יש לנו פה טעימות, מצאנו אולם, סגרנו דיג'ה, ואני הולכת להטיס לה את כל השכבה בטיסת חכר.
או, תכירו, זאת אשתי השנייה נדין, אשתי השלישית נסרין, ואשתי הרביעית...
טלין.
Congratulations! לא סיפרתם. ואחד בסדר עם זה?
מה קרה לך? פה זה סמל סטטיוס. פה לכל הנסיכים והאי סוסייטים זה ככה. חוץ מזה שאני האישה הראשית, על פי אישה כדבר. אני קובעת איזה סדרה רואים, הכל.
מתי כאילו הבנתם שחייבים לשלוח את הטורטלים לדובאי?
ברגע שגנץ ידע על ההסכם, בוא נגיד ככה. ברור שזה מיד הצית את הדמיון, וגם ברגע שראינו ש... זאת אומרת, הגל הראשון שם היה הגל ראשון של כל מיני אנשי עסקים שנדלקו להם העיניים וסחרו מטוסים פרטיים בשביל להגיע לשם ולהתנפל על הסחורה. למעשה אנחנו עובדים על המערכון הזה בערך מאוגוסט, עם באמת רמת הבירוקרטיה והניסיונות לקבל שם אישור לצלם, זה דבר שלא נתקלתי בו בשום מקום. בעולם. צריך לקבל אישור מגוף ממש ממשלתי שאחראי על, בעצם על, רק על זה, על רישיונות לצלם בדובאי.
ובסוף יוצא להם Sex and the City בדובאי, לא?
Sex and the City מסתבר לא צולם בדובאי, בדיוק מאותה סיבה.
די.
וצולם במרוקו. הם מערימים...
זה הסקופ.
זה יש לי סקופ, כן.
הם מערימים קשיים, זה ברמה שמגישים את כל המסמכים, וכל פעם האיש מתקשר ואומר, שיהיה לנו תשובה, by the end of the day, maximum tomorrow. וזה לא מגיע, ואמרו לנו אנשים שמכירים את זה, הם לא יגידו לכם לא אף פעם, אבל אתם לא תקבלו כן. ובמקביל, גם הם דרשו לקבל את התסריט באנגלית ובערבית, התחילו למחוק לנו שם הרבה מאוד קטעים. זאת אומרת, על זה אי אפשר לצחוק.
This not funny.
ואנחנו לא צוחקים על הדברים האלה, וזה אנחנו מכבדים פה, אז אנחנו לא... בעצם נתחים מאוד מאוד גדולים מהתסריט נפסלו. ובאיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, בינתיים כל עם ישראל כבר נמצא בדובאי, אז זה גם לא כזה שוס שנהיה שם הראשונים או משהו כזה מצד אחד. מצד שני... מצנזרים אותנו בלי, זאת אומרת, ברור שלא היינו מקבלים סוג כזה של צנזורה בשום בארץ, בחיים לא היינו מסכימים לדבר כזה. אז אמרנו, בסדר, נמצא פה איזה סט רבתני כלשהו, איזה בית משוגע, ובפלאי הטכנולוגיה נשתול את הבורש חליפה או משהו ברקע, ונעשה את המערכון שרצינו לעשות. ואני חושב שזה, ההחלטה הזאת היא הייתה טובה. בגדול.
יש דברים שאתה יכול לספר על המשך העונה?
הלוואי וידעתי. יש לנו פיתוח ויש לנו כל מיני רעיונות שאנחנו מפתחים לפני העונה, אבל בסוף אני חושב שחלק מהכוח של התוכנית היא שהיא מאוד 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 אקטואלית. זאת אומרת, יכול להיות לנו מערכון שכתוב נהדר שהוא פתאום לא ממש מתאים, ואנחנו לא נשדר אותו, ונחכה איתו, ונחכה לרגע שהוא פתאום כן זה יהיה השבוע הנכון. אז אנחנו בסופו של דבר עובדים משבוע לשבוע.
איזה קהל, איזה תת קבוצה שהיא מושא לצחוק בארץ נהדרת, או הכי אוהבת שצוחקים עליה. זאת אומרת, זה בטח דברים שאתם מקבלים, לא?
כולם אוהבים שצוחקים עליהם במדינה הזאת, אני חושב. חוץ מ... יש כאלה שהם אוהבים להתלונן, אבל זה לאו דווקא... זה תמיד בשם מישהו.
זהו, אז תמיד נראה לי שאנשים נזעקים בשם אחרים, שלמה צחקתם על זה?
כן, כן, כן.
אז מי הכי אוהב שצוחקים עליו? כאילו, מי מקבל את זה הכי בפן?
אין לי מדד לדבר הזה, אבל...
נראה לי שאם אתה פוליטיקאי ולא צחקו עליך, זה בושה.
זה ברור.
פתיחה, זה ממש...
זה ברור, אבל זה גם...
רגע בהתבגרות שלך כפוליטיקאי.
לא, אני מתכוון לזה שהייתי באחד מהאירועים האלה שדיברנו על אנשים שאדם משגת, והייתה הופעה בחצר, זאת ההופעה של מאור כהן, הופעה שדיברנו עליה כאן כבר פעם, פעמיים.
כולל חיקוי.
חיקוי של עצמי. הלהיט, כאילו, באותה הופעה היה רכב חברה של להקת אפליקציה. ואז זאת אומרת, רגע, הם כולם פה היטקיסטים, והם שרים שיר שמסתלבט על עצמם, והם עפים על זה. זאת אומרת, אז באמת תהיתי כאילו, האם הם לא שמים לב שהבדיחה היא עליהם פה?
בטח שכן, אבל תשמע, אני חושב שהומור עצמי, זה תכונה, א', תכונה טובה, אבל זה גם תכונה שמאוד מאוד מאפיינת ישראלים באופן כללי. זה לא סתם שהתוכניות כמו ארץ נהדרת, וזהו זה, ואין ניקוי ראש, והחרצופים, ואני לא יודע, כל התוכניות האלה שאנחנו בעצם ממשיכים את דרכן, היו מצליחות. כי הישראלים אוהבים לצחוק על עצמם. אני לא יודע מה הסיבה הפסיכולוגית ואיך הם באמצעות הזאת, באמצעים האלה הם מנקים את המצפון שלהם, אין לי מושג. אבל בהחלט יש כאן, אני רואה שהמערכונים תמיד פופולריים אצל מושא הצחוק. הטורטלים האמיתיים מאוד מאוד אוהבים את הטורטלים, מתים על הטורטלים.
יש את חבורת...
יש כל מיני חבורות, אני אומר לך שאנחנו...
יש חבורה אחת שכאילו אנחנו מזהים שם את ספיר, כאילו לגמרי. יש חבורת סלבים כזו.
כן, אבל יש עוד חבורות כאלה, כל פעם הם שולחים לי עוד תמונות, ואני אומר, אוקיי, זה הם, לא, זה הם. ומה שמדהים הוא שכשהצבנו את הדמויות האלה, לא ראינו אף אחד מהרפרנסים האלה, כן? זה היה משהו מאוד אקראי. כנראה אנשים אוהבים לראות את עצמם בטלוויזיה באיזושהי צורה, לקבל את ההכרה הזאת שהעולם שלנו הוא חשוב, הוא מעניין והוא מצחיק. וכן, כל אחד חושב שזה קצת על הזה שלידו אולי, אני לא יודע. אבל זה לחלוטין משהו ששמנו אליו לב.
איך זה להיות תוכנית הסתירה היחידה על המסך, פחות או יותר כרגע?
ממש לא נכון. למה? הנה, הזכרנו את זהו זה שעשו קאמבק מדהים.
כן, אבל...
אני חושבת שיש טוענים לכתר, גם הולך לחזור כל מיני תוכניות.
אני לא רואה, היו פעם, מה שאני מתכוון זה שהיו פעם הרבה ניסיונות של כל מיני זכייניות לעשות כמו ארץ נהדרת.
אני חושב שלצמצם את הסתירה ואת השיקוף של הקומי של חברה ישראלית, או איך לא נקרא לזה, רק לטלוויזיה, זה גם קצת... דברים מדהימים קורים ברשתות החברתיות, אנשים מצלמים מערכונים מושקעים רצח ומבריקים ומצחיקים, והכל רוחש וגועש ונהדר. בסדר, אנחנו בטלוויזיה, אבל זה לא הופך אותנו למונופול בשום צורה.
לא במובן המונופולי.
לא, אני אומר את זה לא בקטע שמונופול זה רע, מונופול זה...
אחלה משחק מונופול, אבל...
אבל זה, אני לא מרגיש שאנחנו לבד, ואני גם אוהב שיש מסביב המון דברים שאנחנו יכולים... זה לא כיף לעבוד בלי שום תחרות או שום רפרנס, לעשות תוכנית מהסוג הזה, זה גם לא משתלם כלכלית, כנראה כל כך, כי זו תוכנית נורא יקרה. זה גם להזמין המון המון צרות מפוליטיקאים או מפרסמים, או השד יודע מהלב השבוע. קודם כל, כל הכבוד לקשת שעושים את זה, ולא במקרה, זה באמת מחזיק מעמד לקשת.
זה לא סתם שזה עבר לרשתות חברתיות ולאנשים ולאדם וטלפונו, ולא שמישהו מתקצב אותו כאילו ואומר, אני רוצה עכשיו שתעשה לי חיפוש.
כן, אבל גם אל תשכח שיש פה גופי טלוויזיה אחרים שהם במידה רבה פחדנים. או מנסים ללכת בין הטיפות.
לשם, כיוונתי גילי.
כן, ויש מינויים של, לא יודעת, מנהלים חדשים בטלוויזיה, במי שהיו השותפים לדירה של קשת בערוץ 2, שיש עדויות רבות ושינויים גם במערך החדשותי שלהם, שמעידים שהם לא רוצים לטבול יד שם בדבר הזה.
בהחלט.
יכול להיות, זה אני באמת לא יודע. אני גם, אין לי מושג באמת מה... למה ומה קרה שם עם גב האומה. בעיניי זו טעות שתוכנית כזאת לא נמצאת על המסך. אם אני הייתי ברשת, הייתי גאה בתוכנית הזאת. והיא גם לא יקרה, אז בכלל מה אכפת לכם? אבל...
עובדה.
כנראה שהיה יותר יקר להוריד אותה, כמו שקראנו.
כן.
מה אתה רואה בטלוויזיה? בוא נדבר קצת גלובל.
האמת שזה נורא כיף שבזמן האחרון אני רואה סדרות ישראליות, זה הדבר שאני מחכה לו, לפרק החדש של הטבח, או החדש של חזרות, זה כיף. וככה זה, זאת אומרת, פתאום הסדרות הכי טובות של השנה, בעיניי, סדרות ישראליות.
כי יש בזה משהו גם בהומור, כמו שאנחנו יודעים עם ארץ נהדרת, וגם בדרמות, ברגע שזה מדבר את השפה שלך ואת המנטליות שלך, זה... יש לזה כוח על שאין לסדרות אחרות.
הרבה יותר קשה, כי את רואה הרבה מאוד סדרות שאנחנו רואים באנגלית, ובטח בשפות שאינן אנגלית, מקבלת את זה כמו שזה, ואת לא רואה כל מיני זיופים קטנים, ובסדרות ישראליות את רואה את זה, וזה נורא 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 קשה לעמוד ברף הזה, ויש פה שיפור עצום בשנים האחרונות.
כן, בסדרות ישראליות אתה כאילו הופך את הבגד ובודק את התפרים.
כן. אתה גם מכיר את השחקנים, ראית אותם באלף דמויות. הרף פה להגיע לסדרה שאתה, אתה יודע, אתה יהיה לך את ה-suspension of disbelief הזה, שאתה צולל בתוך סדרה ומאמין לדמויות בשפה שלך ועם שחקנים שמן הסתם אתה מכיר את רובם, זה הרבה 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 יותר קשה.
יש סיכוי שנראה אותך עושה איזה שיפט כזה ועושה גם דרמה?
מה, דרמה, דרמה?
דרמה דרמטית.
אני לא נראה לי. לא נראה לי. נראה לי שאנחנו, יש הרבה מערכונים של אצלנו שהם מערכונים עצובים כאלה.
זה מתועל לשם.
זה מתועל לשם, כן.
מולי סגב, תודה שבאת אלינו.
היה כיף.
היה ממש מעניין.
בשמחה.
והגענו גילי לסיבוב המהיר.
איך אנחנו אוהבים סיבוב מהיר?
כן, כי לא באמת צריך לחרוש כזה, לא צריך להכין את כל הצטה לך.
לא, אתה כאילו יאללה מביא את הוויץ שלך הקטן על הדבר הזה שראית, או כן. חשבת, או קראת, או לא יודעת מה, מספיק טוב. אז תתחיל, ניב.
אני אתחיל שביום שישי האחרון עלתה בנטפליקס סדרה על מדיטציה.
Throughout this series, I'm going to be your guide as we explore the mind and discover how meditation can benefit us in our life.
יש להם כל מיני סדרות כאלה של self-help ו-wellness, ובדרך כלל גם הלוגו של גופ מתנוסס מעל, נכון?
אני נתפלת ראשם בוחשת, בידיה החטובות.
אז פה אין, פה זה אנימציה, ונותנים לך טכניקות למדיטציה. השאלה שנשאלת היא מתי בפעם האחרונה עשיתם כלום? עכשיו, לכאורה, בשנה האחרונה...
התמקצעתי בזה מדהים עכשיו.
ואז אומרים, לא, אבל באמת כלום.
לא, אבל כלום כזה שהמוח ריק, ריק.
כן, לרוקן את המוח. ואני חייב לומר שניסיתי כמה טכניקות של הסדרה הזו, ואני גם...
כי אין דבר יותר מעצבן לשאול מישהו שלא פגשת הרבה זמן, נו, אז מה קורה?
אתה עוד מודד?
אני מודד.
אבל גילי, אני פעם הלכתי... את צוחקת, ואני פעם הלכתי לקורס של מדיטציה טרנסידנטלית, ונתנו לי מנטרה, ואני יודע למדות.
אבל אתה מודדת וממלמלת מנטרתך?
לפעמים כן. לפעמים זה עוזר לי לנקות ראש.
מה המנטרה שלך?
אסור לגלות, יא גנובה.
נו, תגלה לי באוזן, מי ידע?
אסור לגלות.
למה, זה לא מתגשם אם אתה מגלה?
אומרים לך, הגורו, או שלא קוראים לו גורו, אומר שאסור. אז רק פעם אחת עם מישהי שאמרנו כל הזמן, יואו, איך אנחנו דומים באופי, ואז השווינו מנטרה והייתה לנו את אותה מנטרה.
יאללה.
יאללה.
יאללה. זה כנראה not meant to be.
לגמרי. בכל מקרה, אז הסדרה הזו היא מאוד מוצלחת. כאילו, אני ממש בעד. נסו ותהנו, או שלא, לא יודע. אבל יש...
בשעה שאנחנו לא מנסים ולא נהנים, אז אפשר לפתוח איזה ספר.
כן, או!
או!
מה את אומרת?
מותחן סופר כיפי.
יצא?
יצא, נקרא אשת סודו. כתבתי עליו בשבוע שעבר לגלריה. זה מותחן שבאמת העלילה הממש מותחת שיש בו מתחרה בסיפור של האישה שכתבה אותו, שהיא נכתתו של קים פילבי, רק גדול הסוכנים הכפולים והמרגלים במלחמה הקרה.
כן.
מה שהופך את החוויה שלה, מין פיקפוק עמוק בכל מה שברובד הגלוי של החיים, להיות משהו מאוד מאוד אותנטי, והתרגום שלו לספר, הספר הוא מאוד מאוד מעניין, וגם הבחירה שלה להפוך את המרגל למרגלת, גם נותן לזה כל מיני תבלינים של דרמה ביתית, ודרמה על זוגיות, ועל הדברים שאתה מסתיר מבין הזוג שלך, והחיים הסודיים שאתה מקיים תמיד במקביל לחיים המהוגנים שלך, והוא בעצם מספר על בחורה, שגוררת אחרי הטראומה שהולכת ומתבררת לאורך הספר, ויום אחד היא קמה והולכת, ומשאירה מאחורה את כל מה שהיה לה, ולכאורה היה לה המון, ולאורך הספר אתה מבין למה התאפשר הדבר הזה. אתה יודע, זה לא ספרות יפה, היא לא ספרות גבוהה, אבל זה מהספרים האלה שאתה כזה במהלך היום אומר, מתי יהיה לי את החצי שעה, שעה?
לגנוב איזה עמוד.
לגנוב איזה עמוד שניים, כי בא לי, כי זה כל כך מותח.
את יודעת, אמרת קים פילבי, וישר נזכרתי בזה שיש, ממש השבוע, שירה ואני ראינו את החפרפרת, יש אותו ב-VOD של יס, איזה סרט מעולה על פי ג'ון לקרה.
אז החפרפרת מבוסס על ניסיונו של ג'ון לקרה, שהיה אחד מהמרגלים שהיו כפופים לקים פילבי.
כן, כן.
ונחשפו בגלל הפעילות של קים פילבי.
נו, בדיוק. זה, החפרפרת הוא, זה ממש על קים פילבי. סרט מעולה, אגב. פיצוץ, ביים אותו תומאס אלפרדסון לדעתי, הבמאי של Let the Right One In, זוכרת את הסרט תרפדים השוודי?
מודה שלא.
חבל, אז גם תראי את זה.
אוקיי.
כן, הכניסו את האדם הנכון.
בסדר. אז אחרי שהמלצתי על מותחן, אני רוצה להמליץ על דרמה קומית.
נו.
רומנטית. דרמה קומית רומנטית.
נו, נו.
נורווגית, מעל הכל. חבר לחג, האם יצא לך לדגום את הדבר החמוד הזה?
איפה זה קורה?
בנט של הפליקס.
אז לא, לא יצא לי.
אז ממש מומלץ. חבר לחג זה מכל הסדרות האלה שעולות בהמוניהן לקראת הקריסמס.
כן.
שאתה אומר, יו, אין לי כוח יותר לראות אנשים במשבצות וזה.
באים עם השופל, עם מלא מלא סדרות סקנדינביות.
מנחיתים דברים, בום. וזה באמת, אתה יודע, זה מין דרמה קומית כזאת על בחורה שאין לה חבר, והמשפחה שלה לוחצת עליה בטירוף, אז היא בודה שיש לה אחד, וגם שהיא תבוא איתו לארוחת חג. ועכשיו יש לה איזה חודש למצוא מישהו, להופיע איתו לארוחת החג, והיא מתחילה לצאת באובססיביות עם כל מיני טיפוסים, אבל אתה יודע, זה בכל זאת דרמה נורווגית, אז ממקום למקום היא נוסעת על מזחלת. היא מגיעה לעבודה בסקי, מגל איזה דייט שלקח אותה לעשות סקי, אז היא כבר ממשיכה מהסקי לעבודה, כי ממילא הכל מושלג שם. אז גם יש את הכזה תבלין החורפי, אולטרה חורפי הזה, שאתה אומר, וואו, אני רואה עולם, בשעה שאני רואה דרמה קומית, וגם זה פשוט עשוי נורא חמוד, ממש.
טוב, המלצה האחרונה, גם בנטפליקס, יור, נתנו עבודה בסוף שבוע הזה.
נתנו עבודה, כן.
זה, האמת שזו סדרה שעולה מחרתיים עם ניקולס קייג'. כן, כן, הוא.
הוא מצליח להרוס את זה?
לא, לא, זה על ה... כן, כן, הוא, לא, לא. על ההיסטוריה של הכללות.
La la la.
Words don't start out as swear words. They're just words. Somebody decided at some point that this is a swear word.
There's an acronymic etymology. Fornication under consent of the king.
This household has been given by consent to fuck.
It is total horseshit.
על ההיסטוריה של הכללות, או ליתר דיוק, ההיסטוריה של המילים הגסות. כן?
בלי.
כן, לוקחים כמו המדור של אילון גלעד במוסף הארץ, רק על כללות. והולכים איתן אחורה ומחפשים את השורשים שלהן, ומאיפה הן התחילו, ומתי פסלו אותן, זאת אומרת, מתי הן הפכו להיות מילים אסורות, ונותנים כל מיני שפילים של קומיקאים, שמה דעתם על המילה האסורה הזאת.
משפח חמוד מאוד.
מאוד חמוד. וניקולס שלנו מנצח על הכל, עם השיער הלא ברור הזה שלו.
לא, זה מז'אנר שיער בצ'כי.
כן, את חושבת?
קום הקליש עד שהוא שיער בצ'כי לדעתי, כן, יש שם איזה בעיה.
בעיה או שעבר... השתלה קדומה ולא מוצלחת.
בשביל זה אני צריך לבחון את זה בשתי עיניי, ולא יודעת, זה באמת נראה קצת כמו ריפוד של ספה כזה, שפקע שם.
אני אדם עם רגישות מאוד גבוהה לקו השיער של האנשים שאני פוגש, כל הזמן, וגם לסמיכות ודלילות, כן?
אני רק יכולה לא לזדות איתך בשום צורה.
ואצל ניקולס קייג', אני ממש, זה מקרה שאני מאבחן כבר מימי רסטי ג'יימס. אני כל הזמן אומר, מתי הוא הקריח? מתי הוא הקריח? מתי זה קורה? לא יכול להיות שזה עוד קורה. לא יכול להיות שיש לו עוד שיער. ויש לו עדיין שיער. ואז פתאום נגיד מגיע כמו סרט עם קון... ואז פתאום מגיע סרט כמו קון אר, ויש לו גם כזה אוכנה מאחורה, יש לו מלט, נכון? פתאום כשהוא אקשן סטאר, אז יש לו גם מין שיער ארוך. את אומרת לעצמך...
זה לא ברור, אבל לדעתי זה, אתה יודע, it's
הרג. ופה זה סמיך ממש. כאילו, את מסתכלת על השיער שלו, משתמש גם הוא בשמפו סרפדים.
אתה מכיר את השיר המעולה של B-52, What's That On Your Head?
כן.
A wig. שנעבור לפינה החביבה עלינו, שבתוך הפינה החביבה עלינו.
קדימה.
פינת ההיא צריכה לדעת, אל שם ההיא צריכה לדעת.
אז מה היא צריכה לדעת הפעם, גילי?
תראה, אני המשכתי וצפיתי בברידג'רטון.
כן, שהמלצנו עליה פה בפה מלא בשבוע שעבר.
ממש, לא המלצנו בגלל שהיא כה מעולה ועמוקה, אלא בגלל שלא ניתן להפסיק לצפות בה.
כן, יש בה איזה משהו ממגנט.
נכון, ואז הגעתי, אני לא זוכרת מה היה מספר הפרק, וגיליתי שברידג'רטון נהייתה סדרה ספרדית.
והיית צריכה לדעת.
הייתי צריכה לדעת, זה הוביל, הכל הוביל לשם.
רגע, מה האלמנטים הספרדיים שקורים בה?
הרבה מאוד מין, הרבה. כן. אבל כאילו, הם רצים בחוץ וצוחקים, בום. הם עושים פיקניק, בום. כן. הם הולכים לכנסייה, בום.
בכנסייה?
יורד גשם בחוץ, הם בחוץ, בום.
וואו.
שמח כן. בטירה.
אז את אומרת להמשיך.
זה שורה תחתונה, כן.
חשבתי שאת רוצה פה להביא דברי כפירה, ולומר, הייתי צריכה לדעת לראות את הטבח עד הסוף. הייתי צריכה להמשיך איתה. אבל לא, את הולכת על ברידג'רטון.
תגיד, אבל בטבח, כן. בסוף קורה שם משהו מבחינת הלילה?
כל הזמן קורה.
נותרת הכל, ללא מילים.
הכל קורה, גילי. הכל okay. קורה כל הזמן. יש מלא עלילה, תפסיקי כבר.
כי שם ואתה... יש גם אלמנטים ספרדיים.
כן, בטבח יש, בטבח בטח שיש אלמנטים ספרדיים.
והם יוצרי קרינג' רציני, כל סצנות המין שם.
מה שנקרא רומי אבולאפיה, הולה! עד כדי כך, מה, את לא זוכרת את הבדיחה עם הזיון ספרדי?
זוכרת, זוכרת.
אז לא נחזור עליה, בסדר?
בסדר.
רק נאחל למאזיננו ומאזינתנו שתהיה שנה, בואו לא נהיה חזירים, שנה יותר טובה.
שתהיה שנה סטנדרטית.